ערב טוב יונתן.
ערב טוב ומבורך, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין. כל דבש.
כל דבש, אין, הכי טוב. גם אם לא, נגיד שכן, וזה ישפיע, נכון? נשי, תחשוב טוב, יהיה טוב.
אוי, לא, אל תגיד דברים כאלה.
איי, טוב, אז אנחנו מתכנסים לפרק נוסף, נכון, של גמרא בקטנה, ואנחנו פעם מדברים, הגענו למסכת מעילה. יש לנו אפילו שד פה, שד בסוגיה שלנו.
כן.
וזה סיפור, סיפור שיש לו כאילו, שבני ישראל מגיעים לרומא, סביב האומה הרומאית, היא גזרה עלינו גזרות, ושולחים, עושים משלחת, שולחים אותה לרומי, ובדף הקודם, אני רק ככה מזכיר, כדרך אגב, היה רב שהסתפר כמו רומאי, כדי שלא יזהו אותו, והתחיל לשכנע את הרומאים לבטל את הגזרות. מה?
ברומא, מתנהג כרומאי.
יפה, נכון, אז ברומא הוא הסתפר כרומאי, איזה סטייל, סטייל כזה של תספורת שקוראים לה קומי, משהו כזה, קומי, כן.
קומי, כן.
קומי, ובאז מה שמופן, נגיד, אמרו שלא יעשו את שלא ישמרו שבת, אז הוא אמר להם ככה, אתה יודע, אני מזכיר את זה תוך כדי, פריצה, אז הוא אמר להם, רגע, אתם רוצים שהאויב שלכם יהיה עני או יהיה עשיר? אז אמרו, בטח שיהיה עני, מה זאת אומרת, הם חשבו שהוא אחד הרומאים ככה, שהוא עושה איתכם פחחים וכאלה, אז אומרת, תשמעו, אז אם הם לא ישמרו את השבת, הם יעבדו גם בשבת, הם יעשו טון הכסף. הוא אומר, וואלה, צודק, צודק, אז שיאללה, שישמרו את השבת. ואז הם מביא את זה גם עם עוד, למשל, עם זה שאתם רוצים שהם יהיו חזקים או חלשים, או שיהיו חלשים, זאת אומרת, אז שיעשו ברית מילה, נכון? כי אז ככה זה יחליש אותם, וככה הוא מביא ככה סביב שלושת הגזרות סיבות שהרומאים השתכנו, שוואלה, שיאללה, שישמרו על הדברים שלהם, תחס כאילו זה פוגע בהם. ואז אחר כך קלטו שהוא יהודי, מישהו עלה עליו, והם ביטלו את זה, אמרו, או לא, הוא סתם בלבל לנו אותה. זאת אומרת, איזה יופי ככה, איזה מסע ומתן, מה הלך פה כזה ככה שהוא, לא יודע לאיזה ועדה הוא נכנס, שהוא ככה הצליח לרגע לעבוד עליהם. אז אחר כך, אנחנו פה, עם ישראל רצה שוב לבטל את הגזרות, ומגיעים לאיזושהי משלחת שנייה. כן, כן. אמרו, בואו נשלח את רבי שמעון בן יוחאי. נכון, זה הגמרא שלנו פה, והוא עכשיו בדרך הולך עם עוד תלמיד חכם לבטל את הגזירות של רומא, נכון?
כן.
אז אנחנו כן, בדף יוז זיין.
אז אנחנו במסכת מעילה, כן, אפשר אולי גם להגיד קצת כמה מילים על המסכת.
בטח.
המסכת עוסקת במעילה. מעילה זה פעולה ספציפית של, אפשר להגיד כמו מין גזלה, אבל לא בדיוק, של הוצאת חפץ או שימוש בחפץ, ממשהו שהוא שייך לקודש, להקדש. כלומר, אפשר, אדם יכול להקדיש חפץ שיש לו לבית המקדש, יכול להקדיש בהמות ולקורבן, ויכול להקדיש אבל בעצם כל דבר, ואז אם זה דבר שלא ראוי להקרבה, בשום צורה זה יכול להיות, כן, זאת אומרת, יש דברים שראויים להקרבה, זה יכול להיות קורבנות, זה יכול להיות נסחים, זה יכול להיות מנחות, ממש כל מיני מרכיבים של, ממש עולים על המזבח, אבל אפשר גם להקדיש, למשל אבנים, ואז אפשר לבנות מהם עניינים של, כן, ואת הקירות בבית המקדש, ולשפט וכן הלאה, ואם זה חפץ שאין מה לעשות איתו בית המקדש, אפשר למכור אותו ובכסף להשתמש לצורך התחזוקה השוטפת של בית המקדש. אז ככה חפץ נהיה קדוש, ומישהו שהוא מוציא מרשות ההקדש, מוציא או משתמש, יש בזה פרטים שונים, זה נקרא מעילה, והוא צריך להחזיר את הכסף, ועוד איזה שהיא תוצפת, וגם להביא קורבן מעילה.
כמו שיש כסף, סליחה, בחברה, ומישהו לוקח את הכסף הזה, ומשתמש בו לצרכיו, שזה גם סוג של מעילה.
נכון, רק שפה זה יוצא מעניין, כי הבעלים של החפץ, זה כביכול הקדוש ברוך הוא, ואז נשאלת השאלה, איך אפשר לקחת ממנו, הרי מראש, זה שלא, איך מוציאים את זה, כן, אם אני... אם חפץ נמצא אצלך, אז אני מוציא אותו מרשותך, ככה אני גונב אותו, אבל אם אני לא מוציא אותו מרשותך, או אם אין לי אפשרות להוציא אותו מרשותך, אז איך בכלל אני יכול למעול בו. אז יש בזה פרטים שונים.
פילוסופי כזה משהו, יפה.
כן.
זה הכרתי.
אז זאת המסכת, וזהו. אז זה בגדול, זה הסיפור, לא יודע איך הוא קשור בדיוק, אבל אולי עכשיו לצורך כדי.
אוקיי. אני הגעתי לסיפור הזה דרך לימוד במסכת יומא דווקא, ששם הייתה שאלה, איפה הכהן מטפטף את הדם? אם הוא מטפטף אותו על האדמה או על הפרוכת, על הרצפה או על הפרוכת, ואז הזכירו שם שבסוף הסיפור הזה, אנחנו נראה את זה, נראה את ההקשר, זה ממש בסוף הסיפור, ששם שהוא ראה טיפות דם על הפרוכת. ככה הגעתי לסוגיה הזאת, ויש פה שדים, והגיעו לרומא, איך זה במילה, אין לי מושג.
אבל כן, זה קשור למשנה פה, משנה, אבל אוקיי, כן, לא ניכנס לזה.
כן, אז תתחילו מילה מדף בית עמוד המעלה, ותתחילו ללמוד, ותגיעו.
אולי שהוא תפגשו, כן. אגב, מסכת די קשה.
כן?
כן.
כן, אנחנו לא מפחדים, אבל.
נכון.
אני אגיד לך, אני עם יום הקשה לי, כן? אני ככה מנסה ככה להחזיק, אני... אז טוב, כשנגיע למילה, וזאת השם. אז נתחיל בסיפור?
כן, יאללה.
יאללה. אז אמרו שילך רבי שמעון בן בר יוחאי, כן? בן יוחאי, נכון? שהוא מלומד בניסים. אמרו, אנחנו נשלח אותו לרומא. זה ממש דף למעלה, י' ז' עמוד ב', התחיל למעלה, שורה ראשונה. כן. ואז שואלים, ואחריו מי ילך? אז אומרים, רבי אליעזר, נכון, כן, רבי אלעזר. רבי אלעזר ברבי יוסי, בן רבי יוסי. אמר להם רבי יוסי, שזה האבא שלו,
כן.
נכון? כן.
אבא של רבי אלעזר,
כן, אומר, ואילו היה אבא, חלפת קיים, אם היה אבא שלי, ככה אני מסתכל ברב סטנדרט, גם שהוא מתרגם את זה, כן, אם הוא היה חי וקיים, האם יכולים, הייתם לומר לו, תן את בנך להריגה, כאילו, איך אתם רוצים שאני אשלח את הבן שלי, ביחד עם רבי שמעון, כן, לרומא. ואז אמר להם, רבי שמעון לחכמים, כן, אומר להם, אילו היה יוחאי אבא קיים, זאת אומרת, אם יוחאי אבא שלי היה קיים, יכולים אתם לומר לו, תן בלך להריגה, גם אני הולך, כן? זאת אומרת, ואני מוכן ללכת, זאת אומרת, הוא מבחינתו מוכן ללכת.
כן.
ואז אמר לה, הוא רבי יוסי, אנא אזלינן, האבא אומר של אבא, רבי אלעזר בן ברבי יוסי, אז רבי יוסי אומר, אני אלך ולא הבן שלי, כן? כן, לא רוצה, הוא פחד, הרב סנדלט מסביר שהוא פחד שהוא ילך עם רבי שמעון בן יוחאי, למה? אומר, הבן שלי הוא צעיר יחסי, והוא ימהר כאילו לענות, ויחיס את רבי שמעון, ורבי שמעון הוא כעסן, זה מביא מהתוספות, רב סנדלט כותב פה, וחושש שאני דיל מעניש לי, כן, אני חושש שהוא יעניש אותו, את רבי שמעון, כן, שרבי שמעון יעניש אותו, שהוא יקפיד עליו, ומזה דקמיס תפינה, זאת אומרת, מזה הדבר שאני מפחד.
שאל יש את הסיפור המפורסם, זאת אומרת, רבי שמעון בן יוחאי שמלומד בניסים, אז מה הניסים? רש"י למשל מביא את זה כאן, הוא מכיר, מה זה הניסים האלה שנעשו לו? ניסים במערה, נכון מה קרה? רבי שמעון בן יוחאי נאלץ לברוח מפני הרומאים,
כן.
כי זה מעניין גם שהוא זה שפה מטייל, או לא יודע, נוסע לרומא, אבל הוא זה שמראש ברח מהרומאים, כי נכון היה את הסיפור שהחכמים ישבו, ואז נאמרה אמירה שאיזה כן מישהו אחד שיבח את הרומאים, שאיזה אומה נאה, שזה נעים מעשה, שהם בנו שווקים, והם שללו כבישים, וכן הלאה, ואז אז מישהו שיבח, ואז מישהו שתק, ורבי שמעון בן יוחאי ביקר. הוא משמיע ביקורת, אמר שבעצם הם עשו את זה לטובת עצמם, כן, רק בשביל לקבות ניסים ועניינים כאלה.
כן.
אז המטרה שלהם היא לא מטרה חיובית. ואז הם רצו להרוג את רבי שמעון בן יוחאי, נכון, והוא נאלץ לברוח למערה, יחד עם הבן שלו, ושם נעשו לו ניסים שצמח העץ חרוב וכן הלאה. וכשהם יצאו מהמערה, אז כתוב שכשהם הגיעו לאיזושהי מדרגה רוחנית כזאת, והיו פרושים מהעולם הזה, ורק למדו תורה, ואכלו מהחרובים ושתו מים, כן? ויראו אנשים ככה עובדים, וזה לא מצא חן ביניהם, וכל מקום שהם נפנו עיניהם, ככה כתוב, הם הזיקו את המקום. ועד שבת קול יצאה ואמרה להם, כן, להחריב את עולמי יצאתם, והם שלחו אותם בחזרה למערה ל-12 חודשים, ואז כשהם יצאו, אז הם כבר פתלו אחרת, אפשר להגיד, על העולם. בכל מקרה זה ככה מאוד כלליות. אבל הסיפור הזה, הוא גם מראה את הניסים שרבי שמעון בן יוחאי חולל, כן. אבל גם את ההקפדה שלו, כן? את ההסתכלות הביקורתית שלו, שעצם הביקורת שלו, הייתה הרסנית או משהו כזה.
כן,
אז,
כן.
אז רבי יוסי פחד על הבן שלו שהוא יגרום, יכעיס, משהו כזה, ורבי שמעון בן יוחאי, ואז בגלל הביקורת שיש לרבי שמעון בן יוחאי, זה יכול לפגוע.
נכון, נכון. ואז הגמרא אומרת, קבל עלי, קבל עלי לא לאנש, זאת אומרת, רבי שמעון קיבל על עצמו, רבי שמעון בן יוחאי קיבל על עצמו לא להעניש אותו, ואז הגמרא ישר אומרת, אפילו אחי אנש, בכל זאת.
כן, אז הוא אומר, אני, כן, קבל על עצמי לא, כן, אז
כן. ואז היה להם זמן, נכון, היה להם זמן במסע לרומא, זה חתיכת דרך, אז כשהיו מלכים בדרך, זה הגמרא ממשיכה אומרת, כשהיו מלכים בדרך, בדרך לרומא, נשאלה שאלה הזו בפניהם. כן, מתי שהוא כנראה הם פגשו, עברו בין אנשים, שאלו אותם שאלה, והגמרא אומרת, השאלה היא, מניין לאדם השרת שהוא תמה. כן, יכולים שהאדם של השרת הוא תמה. ואז רשום, יקם פיו רבי אלעזר בן בר רבי יוסי. זאת אומרת, הוא יקם את הפה שלו, כדי כנראה להגיד בשקט, רב שנת מסביר שכאילו שהוא לא, שלא ישמע רבי שמעון אותו, ויחס שהוא מורה הלכה בפני רבו. זאת אומרת שיש פה את התלמיד חכם, ואם תלמיד חכם, יש רמות, כן, אז תלמיד חכם, הרב המכובד, אם הוא נמצא, הוא צריך להגיד את ההלכה. נכון, אותו צריך, זה יותר מכבד.
כן, כן.
אוקיי, ואז הוא ענה, מה הוא ענה? הוא אמר, ואמר, וזה לכן התמה, כן? הפסוק בשרת השורץ על הארץ, והוא ענה תשובה, ורבי שמעון, כן, רבי שמעון בר יוחאי כן שמע אותו, אמר לרבי שמעון, מעקם את שפתיך, אתה ניכר שתלמיד חכם אתה, זאת אומרת, אפילו שאתה מעקם את השפתיים שלך, ניכר שתלמיד חכם אתה, כן?
כן, הוא מאופן לא... שבו אתה מעקם את
מה?
מהאופן שבו אתה משיב את התשובה.
שאתה יודע, אתה לא אמור להגיד, כאילו.
או שאתה מדגיש את המשהו, זאת אומרת, יש איזה משהו ש... כן, יש גם פירושים שונים, אבל הפירוש של רשי, אגב, רשי כאן זה לא רשי על המסכת, שהוא מפרש שמיוחס לרשי, אבל זה לא באמת רשי, אם אני זוכר נכון, אז הוא מפרש, כן, שהוא לא אמר את זה בכל, אלא רק כזה, אולי סימן את זה מהתת, שלא יראו, אבל... אבל הוא כן שם לב. תוספות אומר שהוא מיהר להשיב. הרב מרגליות יש לו את פירוש, אולי צריך למצוא את זה ולשים את זה בלינק, אני לא זוכר מה הוא אומר, אבל יש לו ממש ספר על סוגיות תמוהות או חידות, ככה הוא קורא לזה, בתלמוד, והוא מקדיש לזה איזשהו קטע קטר. אז... אני לא זוכר כמו מה הוא אומר, אבל על האופן שבו הוא הדגיש את הלימוד מהפסוק, זה רבי שמעון בן יוחאי יכול היה לדעת שהוא תמיד חכם.
כן. אוקיי, אוקיי. אז אני משתדל לשים את הלינק, ופה אני מקווה שאתם מחזיקים מעמד, כי ממש עכשיו אנחנו מגיעים לקטע המעניין, אבל הרב טיינדט כותב, אומר, מכל מקום, כן, זאת אומרת, שכאילו הדגישת לו שאתה, לא, באמת לא צריך לתלמיד חכם להורות הלכה לפני הרב, ולכן, כלומר, אומרת, אל יחזור הבן אצל אביו. זאת אומרת, בגלל זה הוא אמר שהוא לא יחזור. כאילו, הוא רצה להניש אותו. קש עליו.
נכון. למרות שיש פה תוספות למשל מביא, כדי שלא יהיה לנו סופרה לציפור, אני אומר את זה בגלל זה, שבירושלמי מספרים שהוא נהיה חולה, ואז כשרבי שמעון נזכר שהוא... על מה שהוא אמר, התחייב, אז הוא התפלל לה והוא נרפא.
אוקיי, אז נצמד לסוף הזה הרבה יותר טוב, כן. אבל באותו רגע, כנראה קצת כאילו הקפיד עליו, כנראה.
כן.
אבל, ואז הוא באמת חלה, והנה, הסוף תורים שהוא התפלל עליו, כדי שהוא יחזור והכל בסדר, והסוף טוב. אוקיי, כן. אז זה היה הסיטואציה באמת שהם היו בדרך, ואז הם מגיעים לרומא. מגיעים לרומא, ואנחנו פתאום פוגש אותם, כן? כשהתקרבו לרומא, אז יצא לקראתו בן תמליון. זאת אומרת, הגיע מולם, או כתוב, יצא לקראתו, זאת אומרת, אחר כך כתוב, אוקיי, יצא לקראתו בן תמליון.
לקראתם, כן, יש פה הגעה שזה צריך להיות לקראתם. אז יצור, שדון, שנקרא בן תמליון, שתוספות למשל אומר שזה, אותו הוא שקוראים למתוך בלעז.
למתוך?
זה כמו תינוק, למתוך, כך הוא כותב, למתוך. למד מם תת וו חף סופי. וכמו תינוק קטנו, ורגיל בין אנשים להתלוצץ בהם. הוא עושה כל מיני תעלולים, עם שדון כזה.
אוקיי, משהו חמוד, סך הכל.
ככה זה נשמע, כן.
אוקיי, כן, אוקיי. תמיד שיש את הדברים החמודים האלה, אני נזכר במשחק קין, זוכר את המשחק הזה, הישן פעם, עם כזה ילד שהולך בחלל, ויש פעם אחת היה מפלצות כאלה שזה תולעים חמודות שממש צריך להיזהר מהם, כי אם אתה מתקרב הם הופכות למשהו ענקי שמנסה לטרוף אותך. אז זה ככה. באמת, זה קלאסיקה ממש, זה עתיק מאוד. היה איזה קין אחד, קין שתיים, קין שלוש, קין ארבע.
קין, אוקיי, לא שמעתי, כן, זוכר את השם, זה מרופן, כן.
אז היה איזה שד קטן, ואומר, הוא התחיל לשאול גם שאלה, כן, אומר, רצונכם ואבוא עמכם, כן, כאילו אתם רוצים שאני אצטרף אליכם, בשביל, הרב סנדל ישר אומר, בשביל לבטל את הגזרות, כן, לעזור לכם, ואז יש פה טוויסט בעילה, בחר רבי שמעון ואמר, התחיל לבכות, רבי שמעון, ככה הוא אומר, מה שפחה של בית אבא, כאילו, הכוונה לגר המצרית, שנזדמן למלאך שלוש פעמים. כן, ראתה מלאך שלוש פעמים. ואני לא, אפילו לא פעם אחת, ואני לא פעם אחת, כאילו, אני, איפה המלאך? משהו כזה, כן. יבוא, אני,
כל מקום. כן, זאת אומרת, זה אפילו, זה אומר, אני לא ראוי לזה. זאת אומרת, אני לא במדרגה, כן, מעניין שהוא בוחל דווקא כשזה כן קורה לו, אבל מרגיש לא ראוי. אולי
הוא מראה, מרגיש לא ראוי, נראה לי שהוא מתבאס שמגיע שד במקום מלאך.
תוספות פה אומר שהוא אומר, ואני איני ראוי שיזדמן לי פעם אחת.
כן, לא מגיע לו אפילו פעם אחת מלאך. מה מגיע לו? מגיע לו איזה שד, תינוק כזה.
אני חושב, אני הבנתי שזה מין, כן, יכול להיות.
במקום
מלאך בא זה. באיזה שדון
לי כאן. מלאך, שש כנפיים, אדיר, משהו כזה, אולי יש לו חרב אפילו. כן? אתה מקבל פתאום איזה שד כזה בגודל של תינוק. בקיצור, אז הוא אומר, זה יפה, אומר, יבוא הנס מכל מקום. זאת אומרת, זה מה יש, ועם זה נצח.
כן.
קלאסי. אוקיי.
טוב, אז הוא הסכים ללכת איתם הבן תמליון. קדים הוא, אז הוא ככה הלך לפניהם, קידם אותם, זאת אומרת, הלך לפניהם, על דברתי דה קיסר. אז הוא נכנס, כן, בתור, כמו זה דיבוק, בתוך הבת של הקיסר.
כן.
כן, ואז היא השתגעה, פה מופיעים מתרשים שמשלימים מהמקבילות, שהיא צעקה ורצתה ש, כן, שיקראו לרבי שמעון בן יוחאי שיבוא להקפיד. ואז כשהוא הגיע לשם כמעט האטם, כשהוא הגיע לשם, אמר, בן תמליון צא, בן תמליון צא. אז הוא
צא דיבוק צא.
הוציא את הדיבוק בדיוק. וכיוון דקראו לו, נפק כזה, כיוון שקראו לו, כן, אז הוא יצא.
כן.
אז בגלל זה אמרו לרון, אז כסך כתגמול, כתוכל, אז אמרו להם, שאילו כל מדעית לכון למישה. כן, אז תבקשו מה שאתם רוצים.
הרב שאני אסתמר שזה הקיסר אמר להם.
כן, אז הקיסר אמר, תבקשו מה שאתם רוצים, ויש פה, אני קורא לפי איזה נוסח, כן, של התיקון, ואולו לבי גזה דמלכה, ותיכנסו לבית האוצרות של המלך, ושקולו כל מדעית לכון. כן, אתם יכולים לקחת מה שאתם רוצים.
עכשיו תבינו איפה אנחנו נמצאים.
מה שאתם רוצים, זהו הגרי, זה יהיה השכר שלכם.
כן, זה השכר, ואנחנו נמצאים ברומא בעצם, כמו בוותיקן, באוצרות של הוותיקן, אם נמקד את זה להיום כזה נגיד.
כן, וזה אותו מקום גם, ורומא זה איטליה של היום.
איטליה.
כן, אז הם נכנסו לשם, השכחו ההוא יקרא, אז נכנסו לשם, במקום לקחת אותרות ותהב וכן הלאה, מצאו את האיגרת הזאת, את הצו,
מגזרות.
גזרה, כן, שקלוה וקרואה, כן, אז הוציאו את זה, לקחו את זה וקראו את
זה. זאת אומרת שהגזרות זה היה השבת, זה היה על ברית מילה, שמירת שבת, ברית מילה ונידה. זאת אומרת, היה נעשה כאילו שאנשים יטבלו. אוקיי, ואז הם קראו את זה, נכון?
נכון.
ואז יש פה את זה, וכי פה נסתיים הסיפור, אבל יש פה עוד איזה הערת אגב, כחלק כנראה מהסוגיה, לפחות ככה קראתי את זה ביומה, נכון. וזה ממשיך, והיינו. זאת אומרת, ומורי פה עוד איזה משהו שיזכור, והיינו אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, שאומר את זה פעם לפני חכמים, אני רלתיה, והוא מתכוון לפרוכת של בית המקדש, כשהייתי בבית עוצרותיו של הקיסר, כן, בעיר רומי, והבו עליה כמה טיפי דמים. זאת אומרת, שהיו עליה טיפות של דמים, ששם הכהן היה מטפטף. זאת אומרת, הוא, בגלל שהם היו שם, בין כל האוצרות, הוא ראה את הכלים של בית המקדש. הוא מספר פה על הפרוכת, ספציפי.
כן, מה שהזכרת מקודם, להרחיב על זה ולהסביר, בעצם, כשבית המקדש היה קיים, ביום כיפור, כהן גדול, היה את העבודה שלמה של יום הכיפורים, ואחד הדברים שהוא היה עצור, היה נכנס לקודש הקודשים, ומזה על הפרוכת שהייתה שם. זו שאלה אם היה מזה על הפרוכת, או כנגד הפרוכת באוויר, וזה היה נופל על הרצפה, ובהקשר הזה, על איך בדיוק הוא היה מזה, זה למעלה, למטה, על הפרוכת, או כן. באוויר, אז שם הופיע שהוא תיאר, שהוא מעיד, שהוא ראה את הפרוכת, והיו עליה טיפות של דם, שזה נותן איזשהו, כן, אפשר ללמוד משם, על האופן של ההזעה, כן, כן. שהיו מזים כן, על הפרוכת. כן, ואיך, מתי הייתה לו הזדמנות לראות את הפרוכת, אז עכשיו אנחנו מבינים, זה הסיפור כן. של
אחרי שהוצאנו את השד, אחרי שהוא עזר לנו לבטל את כל הגזרות, השד הזה, ואז הוצאנו אותו, ואז הכנסנו לשם. אתה יודע, זה כל הקונספירציות שתמיד חושבים שבואו ניכנס כבר לוותיקן, נראה מה יש שם למטה, איזה אוצרות, אם יש או אין. ויש גם בגמרא, גם פעמים מוזכרים, היה שם סיפור, אני זוכר גם במסכת יומא, למשל על הארון הקודש, שהוא בעצם קבור, היה קבור מתחת לבית המקדש באיזה נקודה, והיה שם איזה כהן שפתאום הרגיש שם מרצפת לא תקינה, שמשהו מסתתר שם. כן, ואז הוא בא לספר למישהו, ואז באותו רגע הוא נפטר. זאת אומרת, יש הרבה, כאילו, סיפורים, באמת שזה מעניין, שהאם הכלים שרדו. גם אפילו בשער טיטוס, נכון, יש את הציור שלקחו את הכלים, שיהודים לקחו איתם את הכלים, מבחינת כלי המקדש, כאילו, מה שרד שם, אמרו לו, זהו, אז, לא יודע איך מסכים סיפור כזה, כי בסך הכל זה סיפור נורא, מעניין כזה, כאילו הולכים לרומא לבטל את הגזרות, פוגש אותם שד, היה איזה אחד אחר שאיכשהו נכנס לוועדה וניסה לשכנע אותם לבטל גזרות של יהודים, כל מיני התמודדות ככה לא פשוטה הייתי אומר, תחת רומא, כזה, ככה מבחינת ההיסטוריה, וגם העניין של השדים, יודע, אני קראתי לא בזמן ספר, זה המקום אולי להמליץ טיפה, לא קשור כל כך לגמרא, אבל סופרת בשם יהודית קגן כתבה ספר שקוראים לו חרשתה, ספר פרוזה שהוא כולו על מיתולוגיה, מבוסס על מיתולוגיה יהודית, על השדים ואנשים שהם נקראים בעלי שם שהם נלחמים בשדים, ספר שהוא ככה מגניב בסך הכל מאוד ככה מפרגן, ואז היה שם גם מוזכר אחד הדמויות היה פעם אחד בן תמליון, ואז תוך כדי הלימוד ש שלמדתי, אז ראיתי את הבן תמלון, אמרתי, מגניב. אז כזה, תקעתי בסוגיה, אמרתי, סוגיה מעניינת.
יש תיאור שלו, הוא באמת כזה תקן, ואני שואל, הוא באמת תיאור כאן? מה שתיאור בתוספות, הוא למתוך קטן כזה, שאת...
לא נראה לי, לא זוכר. לא, שם זה היה משהו יותר רציני כזה. יותר רציני, ו...
יותר
רציני. כן, והוא גם נכנס באחד הדמויות שם, הם רצו לצלק אותו, ואימו עליו שהוא יצא, משהו כזה, כן. ספר כזה, ספר טוב.
אז אל תתעסקו עם שדים, או תתעסקו איתם בתורה הנכונה.
נכון. וגם אם מגיע שד ולא מלאך, אז סדר, זה מה יש, ועם זה ננצח. כן, כאילו מה שיש, יאללה, עם זה נעבוד. יש לכם תגובות, אתם מוזמנים ככה להגיב, היה מעניין, אתם רוצים סוגיות באותו, גם על שדים, עוד כמה דברים, תגידו.
תודה רבה.
תודה רבה לך, יונתן. כן, ונתראה בפרק הבא.
להתראות.